כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה הקשורה אל הלכות, הלכות מסע ומתן בתשעת הימים. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. אומרת המשנה מסכת תענית בפרק הרביעי, כתוב שם, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. מופיע כך ברמב"ם הלכות תעניות פרק ה', השולחן ערוך אור החיים סימן תף קוף נון א', אומר גם כן, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ממעטים במסע ומתן של שמחה. אבל כשכתוב ממעטים בשמחה מי שנכנס אב, מהו הגדר של ממעטים בשמחה? כמה ממעטים בשמחה? מה זה נקרא למעט בשמחה? עוד נקודה, מופיע במשנה תענית, כתוב שבוע שחל בו תשעה באב, אסור להסתפר, אסור לחבס. ובמסכת יבמות בדף מם ג' כתוב, מראש חודש ועד התענית תשעה באב, ממעטים בעסקים, מליסה וליתן ולבנות ולנטוע. מראש חודש אב, ממעטים במסע ומתן של שמחה. לדוגמה, אדם קונה אילן ונוטע בשביל צל, בשביל שיהיה לו לתענוג, או קונה לעצמו מיני בשמים לתענוג. כל דבר שהוא קניין, מסע ומתן, בניין של שמחה, הוא אסור. כך מופיע בגמרא יבמות, מם ג'. אז מראש חודש אב ממעטים בבניין של שמחה, במסע ומתן, ומי שבוע שחל בו תשעה באב, לא מסתפרים, לא מחבסים. המשנה במסכת תענית פרק א' משנה ז' אומרת כך, בתעניות בשנת בצורת, אחרי שעברו 13 תעניות ולא נענו משמיים, עדיין לא ירדו הגשמים, ממעטים במה? במסע ומתן, בבניין, בנטייה, באירוסין, בנישואין. הגמרא אומרת, ממעטים במסע ומתן של שמחה, בנטייה של שמחה. אם כן, כאשר יש בצורת בשלב מסוים אחרי התעניות, לא מסתפקים בתעניות אלא ממעטים במסע ומתן ובנייה של שמחה, לא של הצרכים הבסיסיים, אבל כן של מותרות של שמחה. אם כך זה בשנת בצורת, אז אולי נאמר שכך זה גם מראש חודש אב עד תשעה באב, שממעטים בשמחה. אבל התוספות מסכת יבמות אומרים לא כך. בשנת בצורת ממעטים ממסע ומתן של שמחה, כאשר רואים שמספר מסוים של תעניות עדיין לא הורידו את הגשמים. אז בשנת בצורת ממעטים ממסע ומתן של שמחה, אבל מראש חודש אב עד תשעה באב, לא רק שממעטים ממסע ומתן של שמחה, אלא צריכים למעט מכל עסק מסע ומתן. כלומר, לפי דברי התוספות, תשעת הימים חמורים יותר משנת בצורת. בתשעת הימים לפי התוספות, מראש חודש אב עד תשעה באב, לא רק מסע ומתן של שמחה אסור, אלא כל מסע ומתן צריך למעט בו. אבל בתלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ד' כתוב שממעטים בתשעת הימים מראש חודש אב עד תשעה באב רק במסע ומתן של שמחה. יוצא לסיכום, תוספות אומרים תשעת הימים הם חמורים יותר משנת בצורת. בשנת בצורת ממעטים במסע ומתן של שמחה. אבל מסע ומתן רגיל מותר. לפי התוספות בתשעת הימים מראש חודש אב עד תשעה באב ממעטים. לא רק מסע ומתן של שמחה, אלא כל מסע ומתן. התלמוד ירושלמי אומר, תשעת הימים זה כמו שנת בצורת. בשניהם ממעטים ממסע ומתן של שמחה. כעת אפשר לפנות אל הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות העניות פרק כתב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. בהלכות העניות פרק ג' כתוב כך, בשנת הבצורת יש זמנים שממעטים במסע ומתן של שמחה. כלומר, לגבי ראש חודש אב עד תשעה באב כתב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל לגבי התעניות בשנת הבצורת, שם הוא כתב לא ממעטים בשמחה, אלא ממעטים במסע ומתן של שמחה. ואנחנו שואלים את השאלה ששואל הלחם משנה. הוא שואל שאלה, למה הרמב״ם כתב מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? ולא כתב מי שנכנס אב ממעטים במסע ומתן של שמחה? כמו שכתב הרמב״ם, בשנת בצורת, אחרי שיש מספר תעניות ולא ירדו גשמים, ממעטים במסע ומתן של שמחה. אז למה לא כתב הרמב״ם מראש חודש אב, תשעה באב, ממעטים במסע ומתן של שמחה? למה הוא כתב רק מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה? זה הלחם משנה שואל. והלחם משנה הוא גם מביא תירוץ. הלחם משנה שואל, למה הרמב״ם כתב מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ולא כתב ממעטים ממסע ומתן של שמחה? אלא, כשכתב הרמב״ם מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מה הכוונה? הכוונה היא שממעטים בכל שמחה, גם מסע ומתן של שמחה. משמע מהדברים של הלחם משנה שהרמב״ם לא סובר כדברי התוספות. למה? התוספות מסכת יבמות סוברים מי שנכנס אב ממעטים במסע ומתן אפילו אינו של שמחה. הרמב״ם סובר מי שנכנס אב רק ממעטים בשמחה, שזה כולל גם מסע ומתן של שמחה, אבל לא יותר מכך. כלומר, לפי הרמב״ם לא צריך למעט ממש ממסע ומתן, אם זה לא מסע ומתן של שמחה. לפי התוספות, בתשעת הימים צריך למעט לא רק מסע ומתן של שמחה, אלא כל מסע ומתן. לפי הרמב״ם, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, שזה כולל מסע ומתן של שמחה, אבל מסע ומתן רגיל לא חייבים למעט בו. הסברה הזו מובאת גם בבית יוסף. הבית יוסף מביא עוד סברה שאפשר לומר. כל מה שממעטים במסע ומתן של שמחה בתשעת הימים, זה ממידת חסידות. בשנת בצורת לא יורדים גשמים. אז יש תקופה מסוימת שממעטים גם במסע ומתן של שמחה, וזה מעיקר הדין. אבל בתשעת הימים, מה שממעטים במסע ומתן של שמחה, אפשר לומר שזה רק ממידת חסידות, אבל מעיקר הדין לא חייבים למעט במסע ומתן של שמחה, אלא אפשר להמשיך בכל מסע ומתן בתשעת הימים. וכהסברה הזו מובא גם בבית יוסף. אומר הבית יוסף, אפשר לומר כל מה שממעטים במסע ומתן של שמחה בתשעת הימים, זוהי ממידת חסידות. אבל מעיקר הדין, רק ממעטים בשמחם. אבל מסע ומתן אפשר להמשיך בתשעת הימים. ראיה לכך, מופיע בספר בני שמואל. הוא מביא כלל בנושא הפסיקה. אם נושא מסוים מופיע בשס בכמה מקומות. הסוגיה העיקרית שבה עוסקים בנושא, כמסקנת הסוגיה כך תהיה ההלכה. אם כך הם פני הדברים, הגמרא במסכת תענית כותבת, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. והגמרא במסכת יבמות כתוב, מי שנכנס אב, ממעטים במסע ומתן. אז יש שתי סוגיות שעוסקות בנושא, מראש חודש אב עד תשעה באב, מסכת תענית ומסכת יבמות. ומהי המסכת שזה עיקר עניינה? התשובה היא מסכת תענית. אם כן, לפי זה, מה שכתוב במסכת יבמות, מי שנכנס אב ממעטים בעסק של מסע ומתן, זה נאמר במסכת יבמות. אבל עיקר הגמרא, הסוגיה שעוסקת בנושא התעניות, מופיע במסכת תענית. שם לא נאמר שממעטים במסע ומתן, שם נאמר רק ממעטים בשמחה. לכן, לפי זה, דווקא בשמחה ממעטים, אבל בעסק מסע ומתן אין צורך למעט. אפילו מסע ומתן של שמחה לא צריך למעט מעיקר הדין, זה רק מילי דחסידותא. ואם כן, מי שרוצה לנהוג לפנים משורת הדין, ינהג כדברי התוספות, למעט במסע ומתן. אבל מעניין שהשולחן ערוך כתב לא כמו הרמב״ם והגמרא מסכת תענית, אלא כמו הגמרא במסכת יבמות. אומרת הגמרא, מי שנכנס אב ממעטים במסע ומתן. ולכאורה זה פלא. הרי רבי יוסף קארו בהקדמה לספר הבית יוסף כתב, לכן הסכמתי בדעתי ששלושת עמודי ההוראה הם הריף, הרמב״ם והראש. שלושת עמודי ההוראה האלה לא כתבו שמי ראש חודש אב ממעטים במסע ומתן. למה כתב השלוחן ערוך בשונה משלושת עמודי ההוראה? הוא כתב כן ממעטים במסע ומתן, מה שהם לא כתבו. החידה, כתב להסביר את דעת רבי יוסף קארום. כל מה שכתב הבית יוסף שהוא פוסק שלושת עמודי ההוראה, ריף, הרמב"ם והראש, זה רק כשהם כתבו את הדין במפורש. אבל כאן שכתבו, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה לא סותר את מה שכתוב בגמרא מסכת יבמות, מי שנכנס אב ממעטים מסע ומתן. היות שזה לא סותר, אז הבית יוסף פסק שלא כמו הלשון של שלושת עמודי ההוראה. דווקא במקום שכתבו את הדין במפורש, השלוחן ערוך כתב כמו שלושת עמודי ההוראה, או רוב שלושת עמודי ההוראה. אבל במקום שלא כתבו במפורש, השלוחן ערוך לפעמים כתב דבר שהוא נראה שונה, אבל הוא לא סותר. לדוגמה, הרמב״ם כתב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, השלוחן ערוך כתב, מי שנכנס אב גם ממעטים בשמחה וגם ממעטים במסע ומתן. וזה כדברי הגמרא במסכת יבמות. המגן אברהם והבן איש חי כתבו, כל מה שצריך למעט במסע ומתן של שמחה, זה רק מסע ומתן של שמחה דווקא, כמו לקנות כלי כסף, כלי זהב, צורכי החופה. עוד אומר המגן אברהם, במקום שנהגו איסור בכל מסע ומתן, אם רוצה לעשות התרת נדרים, יכול, ואז להמשיך לעשות מסע ומתן. אבל אם לא יעשה התרת נדרים, במקום שנהגו איסור מסע ומתן, גם הוא מחויב באותו איסור לא לעשות מסע ומתן. התז כתב, בזמננו לא נוהגים להימנע ממסע ומתן, רק מי שהוא מופלג בעשירות. ולמה? היות שכיום יש עלינו מס מהמלכים והשרים, המצב הכלכלי הוא לא קל, לכן כותב התז לגבי תשעת הימים, שיהיה אפשר להמשיך במסע ומתן. דברים דומים כותב התז בהלכות חול המועד סימן תף קוף למתת. ובחיי אדם הלכות תשעה באב כתב, יש אומרים מראש חודש אב, צריך למעט במסע ומתן, ומנהגנו להתיר. למה? הכל נחשב לדבר מצווה, שזוהי הפרנסה שלנו, ולפרנס את בני הבית, זוהי מצווה. אבל לצורכי חופה, או משהו בניין של שמחה, צריך למעט. כך מופיע במשנה ברורה סימן תו קוף נון א' סעיף קטן יוד א'. גם הוא כותב כך כמו החיי אדם. מראש חודש אב יש אומרים צריך למעט במסע ומתן, אבל מנהגנו להתיר מכיוון שזוהי מצווה. אבל לגבי מסע ומתן של שמחה כמו צורכי חופה, משהו בניין של שמחה, צריך למעט. ומהמקום הזה אנחנו פונים אל שאלות הלכתיות. האם אדם יכול לקנות מראש חודש אב עד תשעה באב טבעת של שידוכים? האגרות משה נשאל לגבי מסע ומתן של שמחה. היות שכאן מדובר על מותרות, מסע ומתן של שמחה, עדיף שלא בין ראש חודש אב לתשעה באב לקנות. אבל אם חוששים שמה המחיר יעלה, או חוששים שמה הטבעת כבר לא תהיה בחנות, אז מותר יהיה לקנות. לברר מחירים בכל אופן יהיה מותר. שאלה נוספת נשאל הגאון רב מוישה פיינשטיין לגבי קניית רכב. מכונית חדשה מראש חודש אב לקנות לתענוג אסור. גם י"ז בתמוז יהיה אסור לקנות רכב חדש לצורך תענוג. ולמה? התשובה היא מכיוון שאסור לברך שהחיינו מי"ז בתמוז עד תשעה באב. אלא אם זה רכב של איש ואישה, אז לא מברכים שהחיינו, מברכים הטוב והמתים. אז אין בעיה לברך את הברכה. אז אם זה רכב של איש ואישה, אפשר בשלושת השבועות בתקופה של בין י"ז בתמוז עד ראש חודש אב לקנות, כי לא מברכים שהחיינו, אלא הטוב והמתים. אבל מצד בניין של שמחה, אם זה רכב לתענוג לא לצורך פרנסה, אז אסור מראש חודש אב עד תשעה באב. לצורך פרנסה יהיה מותר. אם לצורך פרנסה, וזה רק רכב של האדם הקונה, הוא צריך לברך שהחיינו. יברך על הרכב אחרי תשעה באב. והגאון רבן ציון אבא שאול, באור לציון כתב, אם יכול להימנע ממסע ומתן, מסחורה, מעסקאות, מקניית רהיטים, מי שיכול גם לא לפתוח את החנות שלו? כל זה עדיף, לא חייב, אבל עדיף. באור לציון כתב גם שאפילו לא יזמין רהיטים למרות שיקבל אותם אחרי תשעה באב. אלא אם כן יש בזה דבר רע ודין. המחירים יעלו, החפץ לא יימצא יותר. זה ייחשב דבר רע ודין? דברים דומים מצינו בחזון עובדיה. הוא מביא את דברי השולחן ערוך ממעטים במסע ומתן של שמחה כמו צורכי חופה, וגם בניין של שמחה. הכוונה היא בנייה שנעשית לנוי, לרווחה, לתענוג. כך אומר הבית יוסף בשם ארן. גם בנטיעה של שמחה, מי שנוטע לדוגמה מיני הדסים או שר מיני בסמים, בשביל שיהיה לו צל, להסתופף בצילו, או ריח טוב. אבל מסע ומתן שהוא לא של שמחה, נהגו רוב העולם שלא למעט, ואפשר להמשיך ולעסוק בצורכי פרנסה. אבל מביא בחזון עובדיה שבחור שעדיין לא התחתן, אין לו צאצאים, אין לו ילדים, ואין לו זמן להכין צורכי חופה אחרי תשעה באב, מותר לו לקנות כל צורכי החופה לצורך החופה שלו בין ראש חודש אב לתשעה באב. רק אם אפשר להכין כל צורכי החופה אחרי תשעה באב, אז צריך לאחר את ההכנות לאחרי תשעה באב. ולגבי ספרים חדשים, האם אפשר לקנות מראש חודש אב עד תשעה באב? התשובה היא שכן, מותר לקנות ספרים חדשים, למרות שהוא שמח בהם. היות שזוהי מצווה, מותר לקנות ספרים. ומותר גם לקנות ארון ספרים, להשתמש בו לצורך הספרים. או כל מיני רהיטים שהם צרכים. הוא צריך אותם, הם לא רהיטים של מותרות. מותר גם לקנות חומרי בניין ועצים וקורות ולבנות בית מגורים למשפחה שלו ובפרט בארץ ישראל. מעבר לצורך יש מצווה גדולה, יישוב ארץ ישראל. החתם סופר במסכת סוכה כותב שכל בניין של בית בארץ ישראל זוהי מצוות עשה של יישוב הארץ. ולכן אומר החתם סופר פירוש מרתק לגבי מה שהגמרא במסכת ברכות אומרת. מחלוקת רשבי ורבי ישמעאל, מה יעשה האדם? האם גם יעסוק בדרך ארץ וגם תלמוד תורה, או רק תלמוד תורה? רשבי אומר, יעסוק רק בתורה כל היום. רבי ישמעאל אומר, גם תורה וגם יעסוק במלאכה, דרך ארץ. הרבה עסוק רשבי ולא עלתה בידם, ועסוק רבי ישמעאל הרבה וכן עלתה בידם. אומר החתם סופר, כל המחלוקת בין רשבי לבין רבי ישמעאל זה רק בארץ ישראל, ולמה? היות שבארץ ישראל, כאשר האדם הוא בונה בית, הוא מתעסק בישובו של עולם, הוא מקיים מצווה. ולכן יש מחלוקת מה עדיף. מה שרשב"י אומר, תורתו אומנותו, או מה שרבי ישמעאל אומר, גם וגם. שאדם גם יעסוק לצורכי הפרנסה שלו, בדרך ארץ הוא בונה את הארץ. אבל בחוץ לארץ, גם רבי ישמעאל יודע לרשב"י, שוודאי אין לעסוק בדרך ארץ, אלא רק יהיה בבחינת תורתו אומנותו. לכן בחזון עובדיה כתב, לבנות בית מגורים, לא למשפחתו, בארץ ישראל יש מצווה בדבר ישוב ארץ ישראל. וכמובן שיש חובה וגם מצווה לבנות מעקה, זוהי מצוות עשה מהתורה. וכל דבר שיכול להציל את האדם מפגיעה, מנזק רחמנא ליצלן, ובעיקר בתקופה הזו של מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. ולמה? היות שזוהי תקופה שמידת הדין היא שולטת בעולם. עוד מופיע בחזון עובדיה, להיכנס לדירה חדשה בימים האלה, לצורך מגורים הכרחיים, לא לנוי, לא לרווחה, לצורך מותר. חנוכת הבית, על ידי לימוד תורה, אפשר לחלק קצת מאכלים, אבל לימוד תורה. וצמחת חנוכת הבית יעשה אחרי תשעה באב. וכאן נוסיף עוד נקודה שקשורה אל הבתים. בשו"ת חתם סופר, יורדיה, סימן קוף למד ח', כתב שלא רק בארץ ישראל, אלא גם בחוץ לארץ. הצרכים שלנו מרובים, יש מחסור בדירות, מצווה להמציא מקום, דירה, לסבזורה, כלומר לעם ישראל. וכל שכן בארץ ישראל. וכמו שמצינו בגמרא מסכת גיטין, שהתירו חכמים לעבור על איסור שבות בשבת כדי לקנות בית בארץ ישראל. משום יישוב ארץ ישראל לא החמירו, וכך מופיע בשולחן ערוך סימן שין וב. ועוד מעט נעסוק גם בנושאים נוספים הקשורים להלכות מסע ומתן בתשעת הימים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
אנחנו עוסקים בנושא מי שנכנס אב ממעטים בשמחם. דיברנו על הבנייה מראש חודש אב עד תשעה באב. קבלני בניין שבונים דירות ושיכונים למטרות רווח, כתוב בשו"ת חזון עובדיה, מותר להם לבנות גם אחרי ראש חודש. למה? כי בזמננו יש מצוקה בדירות ומחסור גדול, וכל מה שאסור לבנות זה בניין של שמחה, לרווחה, אבל לצורך ודאי שיהיה מותר. ואם התחילו לבנות לפני ראש חודש אב, ודאי שרשאים לגמור. ובכלל בארץ ישראל יש מצווה גדולה, ישוב הארץ. מקור הדברים מחתם סופר חלק יורד דעה סימן קוף למד ח'. על בסיס הדברים האלה אפשר לדון לגבי צביעה, סיוד הבית בבין המצרים. דנו הפוסקים לומר שנכון להחמיר מתחילת בין המצרים עד תשע באב, לא לצבוע, לסייד או לצייר על הקירות. אבל אם התחילו קודם י' ז' בתמוז, מותר לגמור תוך ימי בין המצרים, אבל לא מראש חודש אב עד התענית. ובשו"ת אגרות משה כותב, אם התחיל לפני בין המצרים, אז יכול עד שבוע שחל בו תשעה באב לסיים את מלאכת הצביעה וסיוד הבית. כל זה כשאדם צובע או מסייד את הבית ליופי, לתענוג. אבל אם נתקלקל לו סיוד הבית בגלל נזילת מים, או פיח אשן, שריפה וכיוצא בזה, מותר לסייד כדי לתקן את הקלקולים, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. האם יכול האדם להרחיב את הדירה הקיימת שלו על ידי הוספת חדרים? התשובה היא, אם נתרבו בני הבית, ברוך השם, אז מותר גם בתשעת הימים לעסוק בזה. ובשו"ת דבר יהושע כתב שמותר לבנות בתים כדי למכור או להשכיר למי שפרנסתו מכך גם בתשעת הימים. לקנות או לשכור דירה, להיכנס לדירה חדשה, בקנייה או בשכירות, אם הוא חייב את זה, צורך, לא הרווחה, מצד הדין אין איסור. אבל פסקי תשובות מביא שמנהג מקובל מפי גדולים וצדיקים להימנע מכך בכל ימי בין המצרים, אם אין בכך הפסד כספי ניכר. למה? כי זה לא סימן טוב. ובספר תמה דקרא מביא בשם החזון איש שגם לא כדאי להתעסק בחיפוש דירה בימים האלה. אבל זה כאמור שלא מצד הדין, אלא מצד סימן המילתא, מצד הסימן, זה לא סימן טוב. ומהמקום הזה נוכל להעמיק יותר ולגעת בעסקים בתשעה באב. לא רק בתשעת הימים, אלא ביום עצמו, ביום החורבן, יום תשעה באב. אור החיים סימן תו קוף נון דלד, אומר שכיום המנהג לא לעשות בתשעה באב מלאכה, שיש בה הסך הדעת מהאבלות על חורבן בית המקדש. לכן לא עושים פרקמטיה, כלומר עסקים, להרוויח, להסתכר, וכל העושה מלאכה בתשעה באב, לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. אבל לגבי מלאכה, שלא לוקח הרבה זמן לעשות אותה, אין איסור. ובלשון, המשנה ברורה. כל מלאכה שאין בה שיהוי, שרי. דאין משיח דעתו בכך. מלאכה שלא לוקחת הרבה זמן, מותר לעשות אותה מכיוון שהוא לא משיח דעתו מן האבלות. במילים אחרות, כל מסע ומתן ביום תשעה באב צריך לדון לגופו של מקרה. אם לדוגמה האדם ידון עכשיו בנושא מסע ומתן באריכות, הוא ישיח דעתו מן האבלות. אבל אם לדוגמה הוא רק צריך לחתום על עסקה, לא יותר מכך, אין בזה שיהוי, לכאורה זה יהיה מותר. אז יש הבדל בין ניהול מסע ומתן עסקי, שאסור בתשעה באב, הסחת דעת מהאבלות. חתימה סופית על חוזה, כבר הפרטים תואמו ונסגרו מבעוד מועד, יהיה מותר. וגם בתשעה באב, אחר חצות, אפילו שכתוב שמותר לסה וליתן אחר חצות, לא ישהה בהם יותר מדי, כי לא רואה בהם סימן ברכה. ומצינו בהלכות חול המועד, פסק השולחן ערוך סימן תו קוף למד זין. דבר העבד מותר לעשות בחול המועד, אפילו בלא שינוי. והביור הלכה הביא דברי המגן אברהם, שגם בספק דבר העבד מותר לעשות בחול המועד, בלא שינוי. ולמה? אומר הרידבו במסכת מועד קטן בדף י' ג' תם היתר מלאכת דבר העבד בחול המועד. למה הוא? כל מה שרבותינו אסרו מלאכות במועד, זה משום תרחה, שלא ימעט האדם בשמחת הרגל. לכן התירו חכמים כל שהוא צורך המועד, כל מה שהוא דבר העבד, כדי שלא יהיה דואג על העבדה שלו ונמנע משמחת יום טוב. יוצא לפי דברי הרידבו דבר מעניין. אסור לעשות מלאכה בחול המועד. למה? כדי לא להשיח דעת משמחת המועד. אבל מצד שני, אם והיה ואדם יכול לאבד עסקה מאוד חשובה, אז הוא לא ישמח במועד. ולמה? כי דעתו תהיה תרודה על העסקה שהוא איבד. לכן התירו רחמים דבר שהוא צורך המועד, כדי שיוכל לשמוח במועד. עוד דבר שהוא אבד, התירו לו. למה? כדי שלא ידאג ויאמר, פספסתי עסקה גדולה, שלא יהיה דואג על עבידתו ונמנע משמחת יום טוב. ולכן אין הבדל בין ודאי דבר רעבד, לספק דבר רעבד, כי בשני המקרים האלה, בדמיון שלו, במחשבה שלו, או במציאות, בין כך ובין כך, הוא מרגיש הוא איבד משהו, ואז אין לו את שמחת המועד. ולכן גם בספק דבר רעבד, יש להתיר לעשות את המלאכה במועד. ולמה נגענו במלאכה בדבר העבד בכל המועד? התשובה היא, היות שבהלכות תשעה באב פסק השולחן ערוך אור החיים סימן תף קוף נון דלד, ומלאכת דבר העבד מותר כדרך שאמרו בחול המועד. ולפי המגן אברהם והביור הלכה, יהיה הדין מותר שמותר לעשות בתשעה באב מלאכה שיש בה ספק דבר העבד. למה? אם בחול המועד לדעת חלק מהפוסקים איסור מלאכה בכל המועד הוא איסור מדאורייתא, לא לדעת כל הפוסקים, אבל חלק מהפוסקים. ובכל אופן, ספק דבר רעבד, מקילים. לא דבר רעבד, ספק דבר רעבד. מותר בעשיית מלאכה במועד. לכאורה כל שכן, יהיה איסור מלאכה בתשעה באב קל יותר. היות שהוא בוודאי רק מדרבנן. אז לכאורה לפי זה בוודאי יהיה מותר לעשות מלאכה בספק דבר רעבד בתשעה באב. אז לפי זה, אם בכל המועד מקלים בספק דבר רעבד, כך אפשר להקל בתשעה באב. אבל אולי אי אפשר ללמוד ככה ואפשר לחלק. דווקא בכל המועד שיש מצווה להיות שמח, לשמוח בחג, ואם האדם יפספס דבר יאבד, אז אין לו את שמחת המועד. לכן, בשביל שלא יתבטל האדם משמחת המועד, התירו לו להתעסק בדבר יאבד. אבל בתשעה באב אין מצווה לשמוח, הדרבה הפוך, צריך האדם להתאבל. ואולי רק בשביל שלא נמנע את האדם משמחת המועד, התירו לו בספק דבר רעבד. אבל בתשעה באב, שאדם צריך להיות אבל, אולי במקרה כזה לא התירו לו להתעסק בספק דבר רעבד, שיסיח את דעתו מן האבלות. ויש לדון לכאן ולכאן. ובשלוחן ערוך בהלכות תשעה באב מצינו כך, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. מקום שנהגו לא לעשות, אין עושים. ובכל מקום, תלמידי חכמים בטלים מן המלאכה. והרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם לעניין זה, ולא לעבוד בתשעה באב, עושה. זה לא יראה כאילו הוא יהיר. ובמקום שנהגו לא לעשות, מותר לעשות מלאכה על ידי הגוי, אפילו בביתו. אבל נחזור ונזכיר דברי השולחן ערוך, מקורו מדברי הגמרא מסכת תענית. כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה במלאכה שלו לעולם. ומצינו שהפוסקים דנו לגבי מלאכה בליל תשעה באב, המשנה ברורה פסק שאסור במלאכה, וחזון עובדיה התיר במלאכה על בסיס דברי האור זרוע. ולא באנו להכריע לכאן או לכאן, אלא רק לעורר את ליבם של המעיינים, ועשה לך רב והסתלק מן הספק. ומכאן אל דברי הדרש, הקשורים אל ימי הפורענות. העולם נברא בשביל מה שכתוב בנביא ישעיהו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו, אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו יצרתיו, אף עשיתיו. ולכל אדם יש את המשימה שלו, את הייעוד שלו. ולכן אומרים רבותינו בגמרא מסכת נידה, בדף ת' זין, לכל אדם, מתחילת הבריאה שלו, כבר נגזר האם יהיה עני או עשיר, גיבור או חלש, חכם או לא. ולמה זה? התשובה היא שכל אדם, עם אמצעי החיים שניתנו לו, צריך לגלות את כבוד שמיים. העשיר באושרו, העני בהתמודדות עם האיסורים שלו, הגבורה עם המחלה, הגבורה עם העניות, החוכמה או השכלות, יסחר בכך שהוא שוקד בעולמה של תורה, זבולון, מסע ומתן באמונה, תומך בתלמידי חכמים. אומר רבי ישראל מסלנט, כל אדם יש לו את הייעוד שלו, את התפקיד שלו, ואלה הם ההדגשים שלו בעבודת השם. ואהבת שלום מקוסוב, בספרו אהבת שלום, הביא רעיון נהדר, ישנה גמרא במסכת חגיגה בדף ה' עמוד ב' שאומרת כך, תנו רבנן, בברייתא, שלושה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. מה הכוונה? אומר רבנו חננאל, שהקדוש ברוך הוא אומר שראוי לאחרים לבכות על שלושה סוגי בני אדם. אחד, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ומי שאי אפשר לעסוק בתורה וכן עוסק בה. על פרנס שמתגאה על הציבור בחינם. שלושה אנשים. אומר העיון יעקב לגבי הפרנס שמתגאה על הציבור. העונש שלו מפורש בגמרא ראש השנה בדף י"ז. הוא לא זוכה לבן תלמיד חכם. וזה עניין של ביטול תורה שהבן שלו לא נעשה תלמיד חכם. אבל מה שנרצה להתמקד, אומר בעל אהבת שלום מקוסוב, בואו ונראה מה אומרת הברייתא? מי שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, מובן שבוכים עליו. אבל מי שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק בה בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא בוכה עליו? אדרבה, הפוך, היה צריך שהקדוש ברוך הוא ישמח שהוא לא יכול לעסוק בתורה ובכל זאת הוא עוסק בתורה. מה הברייתא רוצה ללמד בזה שאומרת מי שלא יכול לעסוק בתורה ועוסק בכל אופן, מדוע הקדוש ברוך הוא בוכה עליו? פירוש אחד, אומר המערשה, הקדוש ברוך הוא כביכול משתתף בצערו, שהוא מתאמץ ללמוד תורה, והקדוש ברוך הוא בוכה עליו על זה שהוא מתאמץ לעסוק בתורה. לא הכוונה שלא יעסוק בתורה, שימשיך לעסוק בתורה, אבל הקדוש ברוך הוא, כמו היינו אומרים, משתתף בצערו. כמו שהגמרא אומרת, בזמן שאדם מצטער, השכינה עצמה היא מצטערת. הקדוש ברוך הוא מצטער בצערם של ישראל, כמו שכתוב בספר תהילים, אנוכי אמו בצרה, אמו, אני איתו באותה צרה. הדמעה שמוזכרת כאן היא ביטוי להשתתפות של הקדוש ברוך הוא בצערו של מי שלומד תורה במצב בלתי אפשרי, במצב שהוא קשה ובכל זאת הוא מתאמץ. פירוש נוסף אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא בוכה, אין הכוונה בכי של עצב, אלא בכי של שמחה. כמו שכתוב על רבי עקיבא, שהיו זמנים שבהם הוא היה לומד תורה, ומרוב שמחה היו דמעות זולגות מעיניו. אם כן, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, מי שלא יכול לעסוק בתורה ועוסק בכל אופן, זה בכי של שמחה, שהוא מתאמץ, שהוא מתייגע. והסבר של בעל אהבת שלום, הוא אומר כך, הקדוש ברוך הוא בוכה על מי שאי אפשר לעסוק בתורה והוא עוסק. אם זה לא הייעוד שלו, אם זו לא המטרה שלו, אז אולי זה לא טוב בשבילו. התפקיד שלו הוא משהו אחר. כך מופיע בספר אהבת שלום. כל אדם והייעוד שלו, כל אדם והתפקיד שלו. כמו הסיפור המפורסם של בעל בית הלוי, שראה את אחד הגבירים החשובים בעיר שיושב בסוף בית המדרש בין העניים שיושב ואומר תהילים. הוא שאל אותו מה הדין של חייל שהוא בורח מהמערכה, בעיצומו של הקרב. ודאי, חייב מיתה, אמר הגביר הגדול. שאל בעל בית הלוי, ואם הוא לא יברח הביתה, אלא רק יחליף גדוד על דעת עצמו. עדיין אותו עונש, אמר הגביר הגדול. אמר לו בעל בית הלוי, כל אחד מישראל והתפקיד שלו. הגביר היושב בין העני ואומר תהילים, לפעמים זה נקרא בריחה מהתפקיד. התפקיד שלו לעסוק בענייני צדקה, ומזה הוא משתמט. כל אדם והתפקיד שלו, כל אדם והייעוד שלו. לשים דגש לכישרונות, לחוזקות, ובעזרתם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כל אדם עם האמצעים שלו צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. על בסיס זה אפשר להבין מה שמופיע בגמרא מסכת גיטין. כתוב שם שריש לקיש, הוא הוריש אגודת ירק לילדים שלו. הוא אמר על עצמו, ועזבו לאחרים חילם. למה? התשובה היא, אם יש לו נכסים מסוימים, הם היו חלק מעבודת השם שלו, ועם זה היה צריך לעשות את המירב. מצד שני, מצינו במכתב מאליהו, הרב דסלר, הוא מסביר, עניין הירושה. לאדם יש חפצים, יש נכסים. כאשר הוא נפטר מן העולם, הוא השלים את הייעוד שלו. החפצים שלו הם הירושה שהוא מעניק למישהו אחר, לילדים. הרכוש עובר לבניו. למה? מכיוון שהילדים הם דומים להורים בהרבה מאוד מקרים, ויש דמיון בתפקיד, ולכן הבנים יורשים את האבות. כי בהרבה מאוד מקרים, עבודת השם שלהם היא סביב אותם מעגלים. זה עניין הירושה. רכוש האדם הוא כלי לקידוש שם שמיים. זה החלק שלו. כשנפטר מהעולם, עובר הרכוש לבנים שלו, שהם ימשיכו לקדש שם שמיים בעבודת השם שלהם בעזרת הרכוש של ההוריהם. הכלים נמסרים לבנים, שהם שותפים לקידוש שם שמיים. בכך אפשר להבין למה צוותה התורה להעביר הירושה לבנים, לא לבנות, כי הבנים ממשיכים את משימת ההורים, והבנות הן עוברות משימה בתפקיד שלהם לקדש שם שמיים. כי התפקיד של האישה הוא נעשה גמיש ומשתנה בהתאם לבעל. היהדות נקבעת על בסיס האישה, אבל התפקיד, השבט, הוא נקבע על בסיס הבעל. אבל מצינו שלפעמים גם הילדים, הבנות, הן ממשיכות את תפקיד ההורים. כך אמר מרדכי היהודי לאסתר המלכה. היא לא ידעה אם לבוא אל המלך או לא. אמר לה מרדכי, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, את, ולא רק את, גם בית אביך, כולם יובדו. מה הכוונה? ביארו רבותינו בתרגום שנים. שאול, אבא של אבא, עליו הוטלה המשימה לאבד את זרו של המלך. הוא לא השלים את המשימה שלו. הוא הותיר את אגג בחיים. הוא אפשר בכך את הלידה של המן. יש הקפדה במרום על התפקיד שלו הסתיים על ידי שאול. היהוד הזה נמסר למי? לילדים שלו, מרדכי ואסתר. אם הם ימלו את הייעוד במסירות נפש, הם יחפרו גם על בית אביהם. וזה מה שאמר מרדכי, אם לא תעשי כך, את ובית אביך תובדו. ימי החורבן, חורבן בית המקדש, וגם החורבן הפרטי של כל אדם. ואיך האדם יכול לבנות את עצמו מהחורבן? כל אחד והייעוד הפרטי שלו, ייעוד אבותיו, ייעוד השבט שלו, התפקיד שלו, העשייה שלו, הקהילה שלו, כל אחד והייעוד שלו במקום שבו הוא נמצא. לשים דגש על החוזקות, על היכולות, על הייעוד, ובכך האדם בונה בית להשם בליבו. היו ברוכים.
כל חי תמיד איתי, כל